נלמד, הנושא שלנו זה בפרשת השבוע, פרשת בו. בפרשת בו אנחנו לומדים על השלוש מכות האחרונות מתוך הסדרה של 10 המכות, שזה בעצם הביא את ההכנעה הסופית של פרעה ומצרים. המכה העשירית, זה השורה התחתונה והמכריעה, זו הייתה מכת בכורות. במכת בכורות אנחנו מוצאים שינויים ביחס למכות הקודמות בכמה פרטים, וננסה להבין את המשמעות הפנימית שמסתתרת בשינויים האלה שרואים במכת בכורות, ואיך זה מבטא בעצם את העומק המיוחד בקשר המיוחד שיש בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. מהם השינויים שאנחנו מוצאים במכת בכורות לעומת המכות האחרות? אז אנחנו רואים, התורה אומרת בפרשת בו, בפרק י"א, בפסוק ד', מתי שמשה מעביר לפרעה את המסר, את ההתראה, את ההודעה על מכת בכורות, כתוב: ויאמר משה, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. ומת כל בכור בארץ מצרים, ובכור פרעה היושב על כיסו, עד בכור השפחה אשר אחר הריחיים, וכל בכור בהמה, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד בהמה. למען תדון אשר יפלה השם בין מצרים ובין ישראל. אלו בעצם שלושת הפסוקים שמשה רבינו מעביר בהם את התוכן של מכת בכורות. אבל השינוי המרכזי שאנחנו מוצאים במכה הזו לעומת כל המכות האחרות, זה שבכל המכות האחרות אנחנו לא מוצאים באופן כל כך בולט שמשה רבינו מציין לפרעה את הרגע המדויק שהמכה אמורה להתחיל. לעומת זאת, כאן במכת בכורות הוא אומר: כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. זאת אומרת, משה רבינו מציין לפרעה את הזמן המדויק שהמכה תתחיל. למרות שנראה אולי שזה לא הזמן המדויק, כי הרי הוא אומר כחצות, שמה הכוונה כחצות? לכאורה בערך, פחות או יותר פלוס מינוס בסביבות חצות, אבל כשנלמד את הפירוש ברש"י, אז רש"י מביא שני פירושים למילה כחצות. פירוש אחד הוא מביא, שמה זה כחצות? כאשר הלילה נחצה. כחצות, כאילו נוסיף עוד מילה, כאשר יבוא חצות. ואז זה יוצא שהשעה היא מדויקת. גם לפי הפירוש השני של רש"י, שמה רש"י אומר בפירוש השני, שרבותינו דרשו, שמה הכוונה כחצות, כמו בחצי הלילה, ולמה הוא אמר כאילו זמן לא ברור, כחצות. אז באמרו רבותינו הסבירו, שאמר משה כחצות, דמשמע סמוך לו, או לפניו או לאחריו, ולא אמר בחצות, מה באמת הסיבה שמשה רבינו אומר את זה בסגנון כאילו שהדבר לא ברור, למה הוא לא אומר את זה בסגנון מוחלט? אז הסיבה היא שמה איתו יצטגניני פרעה ויאמרו משה בדי. כי אם משה יגיד להם בחצות, והם יש להם שעונים שונים והערכת זמן שלהם תהיה לא מדויקת, והם יגיעו לרגע שהם יגידו שזה כבר חצות והנה משה רבינו לא צדק, אז משה רבינו אמר כדי שלא יהיה מצב, כדי לא לתת נתינת מקום להצטגנני פרעה לטעות, אז הוא מראש אמר כחצות. בסדר, אבל השאלה שנשאלת, למה באמת צריך להיכנס לציון זמן? ואז אתה בעצם מעורר עליך בעיות, כי הוא כאלה שיגידו שזה לא היה מדויק מה שמשה רבינו אמר, ובגלל זה משה רבינו חייב כבר לשנות את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. כי הקדוש ברוך הוא אמר בחצות, משה רבינו היה צריך לשנות ולכתוב כחצות, רק כדי שהם לא ייתו, אל תגיד בכלל את הזמן. אל תציין את הרגע, תגיד להם, ביומר השם, תגיד, כה אמר השם, בלילה הזה אני יוצא בתוך מצרים, מה זה משנה באיזה רגע שזה עלה של הלילה הזה יהיה? למה כל כך חשוב להדגיש את העניין הזה של המכה והזמן שלו, שזה שונה מכל שאר המכות שלא מצינו במכות אחרות דיוק הזה לנקודת זמן, וזה סתם מעורר בעיות, לאיזה צורך? למרות שאם מישהו זוכר טוב, אז במכה אחת יש לנו כן ציון של זמן מתי המכה תתחיל. זה היה מתי שמשה רבינו שרת לפרעה שריטה בכותל ועשה לו סימן ואמר כששגיע חמה לפה יתחיל מכת ברד. אבל שם משה רבינו לא ציין לו שזה יהיה בשעה זו וזו בדווקא. סימן לו זמן שידע מתי זה מתחיל, אבל זה לא נקודת זמן כמו פה שאומר, תדע לך זה יהיה בחצות הלילה. יש איזה משהו מיוחד לשעה. שמה זה לא דיוק כזה גדול, והדגשה כל כך גדולה.
זה לא בכוח אנושי. פה שעון, יש להם שעון פה, זה דברים כאלה יכולים היה...
לשנות. ופה רואים שיש פה איזה דגש מיוחד על העניין הזה של הזמן. אז זה שינוי אחד שמצאנו במכת בכורות, שלא מצאנו באף מכה דבר כזה. שינוי נוסף שמצאנו במכת בכורות, וזה היה ביחס לעם ישראל. בהנהגה של עם ישראל במכת בכורות, מצאנו הנהגה שונה מכל המכות. מה הייתה הנהגה? רואים שמשה רבינו אומר להם, בפרק י"ב בפרשת בו, אומר להם כך, ולקחתם אגודת איזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם למשקוף ולשתי המזוזות מן הדם אשר בסף. זאת אומרת, דבר ראשון, מה הוא אומר להם? לקחת דם ולשים אותו על המשקוף. זה הדם של קורבן פסח. דבר נוסף הוא אומר להם, ואתם לא תיצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. מה שאני אומר להם, נוסף לזה שאתם שמים על המשקוף דם, גם אסור לכם לצאת מהבית. כל הלילה אתם לא מסתובבים בחוץ, אתם נשארים בתוך הבית. שתי הגבלות שהיה בזמן המכה, שתי הגבלות שהתורה מגבילה את היהודים רק במכה הזו. לא מצאנו באף מכה שהתורה מגבילה את היהודים בשום דבר. רק פה התורה מגבילה את היהודים. מה באמת הסיבה שהתורה מגבילה את היהודים דווקא במכה הזו ומכת בכורות? אז רש"י, שמתייחס לעזרה שמשה רבינו מזהיר אותם ואומר ואתם לא תיצאו, מה אומר רש"י? מגיד שמאחר שניתנה רשות למשחית לחבל, כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן למשחית לכוח השחתה, לכוח המזיק לעשות חבלות במצרים, אינו מבחין בין צדיק לרשע, ולילה רשות למחבלים שנאמר בו תרמוס כל חייתו יער. מכיוון שהמחבלים יש להם זמן ורשות לעשות חבלות, וכשהם מחבלים הם לא מבחינים בין צדיק לבין רשע, אז זה מסוכן שאם היהודי יסתובב בחוץ הוא עלול להיפגע. ככה רש"י מסביר. השאלה שנשענת פה, אבל הרי היה 9 מכות לפני מכת בכורות, וגם ב9 מכות גם במשחית משחית, כל מכה זה השחתה, ולא מצאנו באף מכה מ9 המכות הקודמות שהיהודים צריכים לנקוט באמצעי זהירות. לא היו צריכים לעשות סימנים על המשקוף בשום צורה, ולא היה צריך להגביל אותם לא להסתובב בחוץ. כל מכה לא היה שום בעיה, תסתובב איפה שאתה רוצה, מכת דם, תסתובב חופשי איפה שאתה רוצה, תיקח דם מהיור, תשתה, יש לך דם, ולמצרי, סליחה, יש לך מים, ולמצרי יש דם. לא מצאנו שהיהודי היה צריך להגביל את עצמו. לעומת זאת, פה רואים שהיהודים צריכים להגביל את עצמם. הוא יפלה את ארץ גושן, ואחר כך כתוב שהוא יפלה גם את מקנה ישראל, הכל היה אפליה ברורה. אפליה במקום, אפליה באנוש, באנושיות. לעומת זאת, פה כתוב, פה רואים שאם היהודי לא ינקוט את האמצעי זהירות, אז יכול חלילה להיות שהוא ייפגע. למה במכה הזו יש סיכון יותר גדול מאשר במכת דם או צפרדע או קינים וכולי? מה שם הסיכון לא היה? למה שם לא צריך למכות אמצעי זהירות?
בין צדיק לרשע.
בין צדיק לרשע בפשטות הכוונה בין יהודי לבין מצרי.
יש חולקים קלים ליהודי שאולי לא צדיקות כזאת גבוהה שהיה ראשית. איך אומרים? תחל.
בפשטות כאן הכוונה בין יהודי למצרי. בפשטות. נקודת ההסבר בדבר שבכל המכות אמנם היה רשות למשחית, אבל הרשות שניתנה למשחית בכל 9 המכות הראשונות הייתה מוגבלת. המשחית קיבל רשות מוגבל. מה זאת אומרת מוגבל? למשל מכת דם, אז זה מוגבל דם, הוא לא יכול לעשות דברים אחרים כרגע, רק דם. צפרדע, רק בצפרדע. כל מכה היה מוגבל.
לא להעמית כמובן. לא באדם עצמו, אלא...
ואם להעמית? אם להעמית, אז רק בצורה מאוד מסוימת.
ברד יורד.
אם בדבר להעמית את הבהמות, למשל, להעמית את הבהמות, אז קודם כל זה היה מוגבל רק במקנה. לא להעמית את הדברים האחרים. לא להעמית את הציפורים ולא להעמית את התרנגולים, רק להעמית את המקנה. הבהמות, המקנה, זה בדיוק הדוגמה. לא נתמת, בסדר, אבל הצורת השחתה הייתה מוגבלת בתחום מסוים. למשל, ניקח את מכת ברד, כתוב במפורש. התורה אומרת שהשעורה והפשתה נוקטה, והחיטה לא. אז הוא לא השחית באופן מוחלט, הכל. הלך לפי קו מסוים. מגיע, אבל במכת בכורות, אנחנו רואים שלא הייתה שום הגבלה על המשחית להמיץ אותו בצורה כזו, בצורה כזו.
רק בכורות.
אבל באיזה צורה? מה שאתה רוצה. אתה יכול לעשות את זה באיזה צורה, זה לא משנה אם זה יהיה בזה שהוא ייפול מהגג ויפול בדיוק שהוא יהיה על הגג, או שימות על מיטתו, או שיקיש אותו נחש, או שלא משנה מה, שום הגבלה. המשחית קיבל יד חופשית, איך שהוא רוצה להעמיד את הבחורים, זה לא משנה.
אין דרך הצלה, זה משמעות של...
אין הגבלות. אין לו למשחית יד מוגבלת. ברגע שהמשחית אין לו יד מוגבלת, זה באמת חידוש שלא היה במכות הקודמות. אם יש לו מלכתחילה הגבלות, אז ההגבלות שלו יכולים להיות באמת רק לרשעים ולא לצדיקים. רק למצרים ולא ליהודים. ברגע שהמשחית אומרים לו, קח את הבחורים, תעשה איתם מה שאתה רוצה, הוא מקבל שחרור, השחרור הזה הוא מסוכן. אנחנו צריכים להבין את זה יותר, אנחנו נעריך, נרחיב בזה, אבל זה נקודת ההתחלה של הביור. קודם כל, הכל היה פה פתוח. מה באמת הסיבה שכשהכל... מה?
למה הגבילו את היהודים?
למה באמת הסיבה שהיהודי צריך לנקוט אמצעי זהירות? אז נראה יותר בעומק. קצת, זה בפשטות. ככה בהשקפה שטחית, זה פשוט ההבדל. פה הם היו מוגבלים, המשחיתים, פה הם לא היו מוגבלים. אז צריך קצת יותר להעמיק מזה. מה באמת ההבדל בין היהודי לגוי, בין מכת בכורות לכל שאר המכות? לכל המכות, התורה בעצמה אומרת, על כל מכה, על חלק גדול מהמכות זה כתוב בכל אופן, היה מטרה. מה המטרה? יש פעם כתוב, בזאת תדע. למען תדע, בעבור תדע, כי אני השם. יש כאן מטרה, יש כאן שיעור חינוך. מי שמקבל את המכה, אמור אחרי המכה לצאת מהשיעור, קצת יותר חכם. קצת יותר לדעת, קצת יותר להיות מוכח. אם הוא לא היה מספיק חכם לקלוט את זה לפני זה בדיבור, אז הוא קיבל את זה
בשיעור
אחר על ידי מכה, אבל הוא הגיע בסופו של דבר לאיזשהו ידע, לאיזשהו לימוד. אצל חלק מהעבדים זה עזר. עובדה שהעבדים אמרו לפרו, נו כבר, תשלח אותם. כמה פעמים אומרים לו, נו, רק פרו היה לו את הלב הקשה, אבל העבדים, העם, לאט לאט נכנע, הוא למד. הטרם תדע כי עבדה מצרים. זאת אומרת, היו כאלה שהספיק להם שיעור אחד, היו כאלה שצריכים 8 שיעורים, פעם היה צריך 10 שיעורים. אבל כל אחד...
זה יכול שהיה מספיק
לך 5
שיעורים, אבל
כל
פעם האל אמר, הוא
יחזק
את
ליבו. ליבו של... אני אומר, אמרתי, פרו עצמו היה צריך יותר. אבל כל המכות עצמם היה מטרה. מה המטרה? ללמד. אם זה המטרה, היהודי לא צריך לנקוט אמצעי זהירות. כי היהודי יודע עוד לפני המכה. היהודי לא צריך את המכה כדי לדעת שיש מנהיג ובורא לעולם. על העם ישראל כתוב, היאמן העם. למדנו את זה כבר קודם.
בהמשך, למען תדעו שהתפללתי בכם בגללכם, בגלל הבנים.
לדעת.
בגלל העם ישראל.
ודאי שמתווסף לעם ישראל התפעלות, שהקדוש ברוך הוא עושה למענם, ודאי. אבל זה לא שלפני זה חסר להם את האמונה הבסיסית שיש בורא ומנהיג לעולם. בוודאי שאחרי כל מכה היהודים התחזקו באמונה, אבל לא חסר להם כאן כמו אצל המצרי ידע בסיסי. אז אם כך מובן שכל התשע המכות הראשונות, אין צורך לתת ליהודי את המכה. למה? כי היהודי לא צריך את השיעור הזה. הוא עוד לפני שהשיעור התחיל, הוא כבר מכיר את המסקנות של השיעור. אז לכן הוא לא היה צריך לקבל. אבל, רק נסיים את הרעיון. אבל, כשהגיע למכת בכורות, ומכת בכורות לא הייתה מטרה ללמד. מדוע? כי מי שלא קיבל את המכה, הוא לא קיבל. מי קיבל את המכה? הבכורים. אחרי השיעור הזה, הם כבר לא למדו כלום. הם פשוט מתו. זאת אומרת, נכון, אבל מי שמקבל את המכה, זה לא כמו בכל התשע המכות הקודמות, שמי שקיבל את המכה, קצת, הוא קיבל איזה נשיכה במכת הרוב מאיזשהו בעל חי, הוא הסתובב צולע, אז הוא למד מזה משהו. או שהמקנה שלו הלך לאיבוד, הוא למד מזה משהו. או שהוא שבוע, הוא לא שותה מים, כי אין לו, ויש לו רק דם, הוא לומד מזה משהו. אבל הבכור שמת במכת בכורות, אין לו מה ללמוד, הוא מת. אז אם כך, ברור לנו שבמכת בכורות לא הייתה מטרה דומה למכות הקודמות. מה אם ככה מטרה במכת בכורות? להקות. להקות, נטו, להניש. שמה המכה הייתה אמצעי.
למה?
למטרה שיעידו וילמדו שיש מנהיג לעולם. במכת בכורות המטרה היא המכה. פשוט להניש. ברגע שהמכה היא המטרה, פה באה מידת הדין ומעוררת כתרוג על עם ישראל ואומרת מה נשתנו אילו מאילו. אילו נמצאים 210 שנה במצרים נוהגים בדיוק כמו המצרים בהנהגה היומיומית. נמצאים שקועים בממתת שערי תומה היהודים, אז מה השתנו אילו מאילו? עוד לא היה מצוות לידיעתך. עוד לא ידע. היו כמה בודדים, שבט לוי. שבט לוי, נו, אני מדבר, שבט לוי גם לא השתבדו במצרים, הם היו מחוץ לתחום כל ה-210 שנה. אני מדבר אבל על רוב העם, היה שקוע בממצאת שערי תומה. את המצרים? את המצרים? עם ישראל התווסף להם, אבל לא הם המטרה, את הלמידה, כי הם יודעים את זה גם בלי ולפני. כי ברגע שמשה רבינו הגיע לעם ישראל בתחילת הדרך, אז כתוב, היה אמן העם, והגדו והשתחוו, הם אמרו, שמענו בשורה פקוד פקדתי, אמנם היה להם קשה, מקוצר רוח ומעבודה קשה, אבל האמונה התעוררה אצלם, ובזכות האמונה הם יצאו.
המכות היו בשביל להראות שיש השם בעולם.
להראות למצרים. להראות למצרים.
למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את כל השנים עד עכשיו?
תשאיר את השאלה לסוף, נדבר על זה. בואו נתמקד במה שאנחנו רוצים ללמוד. אז יוצא אם כך שבמכת בכורות, המטרה הייתה פשוט להקות. וברגע שהמטרה היא בעצם בשביל להקות, אז אם היהודים לא ינקטו משנה זהירות, יכול להיות בהחלט שגם הם יקבלו מכה במכה הזו. הם חייבים לנקוט משנה זהירות. מה הפעולות? משנה זהירות, שתי פעולות, בוודאי, אנחנו מדברים על זה הפעולות. מה המשנה זהירות שהיהודים עושים במכה הזו? אז קודם כל כתוב, שאם הם יסתובבו ברחובות חופשי, אז הם יכולים להיפגע וזה לא משנה על מי מדובר. לכן קראנו את הפסוק שאמר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, ברחובות שאף אחד לא יסתובב. גם בבית זה לא מספיק. גם כשאתם בבית היהודים, אם אתם רוצים להינצל, אתם צריכים לעשות את הפעולה הזו, שלא לקחתם אגודת אזור ותבלתם בדם, כמו שקראנו קודם. ושתי הפעולות הללו, גם הזהירות לא לצאת החוצה, וגם לשים את הדם על המשקוף. וכידוע שהדם של שמו על המשקוף היה לא רק הדם של קורבן הפסח, אלא זה היה גם דם של ברית מילה שמלו את עצמם באותו לילה. אז שתי הסימנים הללו הם הצילו את עם ישראל ממכת בכורות. עד פה זה התהליך שמסביר לנו למה באמת היהודים היו צריכים לעשות משנה זהות. השאלה אבל הנשאלת, איך המשחית משתכנע מאדם שהוא עושה יהודי שם על המשקוף? הרי מה מידת הדין מקטרגת? היא טוענת בצדק לכאורה. מה מידת הדין טוענת? מה נשתנו? אילו מאילו. אז מידת הדין לכאורה יש לה טענה חזקה, וצריך את הטענה הזו להוריד. איך עם כמה טיפות דם על המשקוף מורידים את הטענה של מה נשתנו אילו מאילו? מה זה עוזר? האם בגלל שהוא שם כמה טיפות דם על המשקוף אז בעצם הכל יורד? זה נקודה אחת שצריך להבין. נקודה שנייה שצריך להבין, פרו כידוע היה אדם שהכיר וידע דברים נעלמים ונסתרים, כוחות של קישור. לא, עוד מעט נבין למה. פרו היה אדם שהכיר בדברים עמוקים, ופרו יודע גם את הטענה של מידת הדין, הוא מכיר את זה. הוא יודע את הרעיון הזה. אז הוא בעצם פרו, כשהוא שומע את מכת בכורות והוא מבין מה הולך לקרוא פה, פרו בעצם משוכנע שבמכה הזו אין הבדל בין יהודי למצרי. ככה ההיגיון שלו אומר? אז ההיגיון שהוא מבין את עומק העניין. ופה צריך לעשות פעולה שפרו יבין שהיהודי לא ייפגע. שהוא יבין את זה, ואי אפשר לספר לפרו סיפורי, אני אשימו דם, זה לא משכנע. צריך להסביר לפרו באותיות כאלה שהוא באמת יבין וישתכנע מה באמת שונה במכת בכורות, שהוא יהיה בטוח, כמו שכתוב, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, אשר יפלה השם בין מצרים ובין ישראל. זה הרי משה מדגיש לו את העניין, והוא אומר לו את זה, ופרו חייב להשתכנע שאומנם כך יהיה. מה ישכנע את פרו? אז ההסבר בדבר, וזה הרע בנקודה מעניינת מאוד. אומר רבי כך, המכה הזו, מכת בכורות, היא באה ממקור עליון אלוקי כל כך גבוה, הוא נקרא באותיות של חסידות, למעלה מסדר השתלשלות. הוא בא מנקודה שבאמת מעל ההיגיון. זה גם ההסבר למה במכת בכורות אין היגיון כמו במכות הקודמות למכה. כל המכות הקודמות זה מכה עם הסבר. במכה הזו אומרים זה מכה בלי הסבר. למה זה מכה בלי הסבר? כי זה בא מדרגה אלוקית כזו גבוהה ששם אין הסברים. זה לא נובע ממקום ששם יש סדר השתלשלות עם הסבר. זה בא ממקום של מעלה מסדר השתלשלות. בלי, למעלה מסדר השתלשלות. ומשה רבינו מגלה לפרו את הסוד. הוא אומר לו, תדע לך, כשמדובר על מכה שבאה מלמעלה מסדר השתלשלות, שם היהודים יש להם פלוס על המצרים. והיהודים קשורים לבורא בקשר פנימי כזה חזק, שלא יכול להיות שהם ייפגעו. איפה פרו שומע את המילים האלה? איפה משה רבינו אומר לו את זה? פתחנו את השיעור בשאלה, למה היה צריך משה להגיד לפרו שהמכה תתחיל בחצות הלילה? מה זה כל כך רלוונטי וחשוב לעניין הזה של המכה? במילה הזו, חצות הלילה, במילה הזו תמון כל הסוד. מה זה חצות הלילה? כתוב בשולחן ערוך, וככה גם המציאות, שחצי ראשון של לילה מאיר בו גבורה. חצי שני של לילה, חסד. כתוב כל הלומד תורה אחרי חצות לילה, כתוב בסימן הראשון של שולחן ערוך, קום מירוני בלילה, חוץ של חסד, משוך עליו. חצי השני של לילה זה חסד. חצות. זה חצות הלילה, זה שונה מיום ליום, תלוי בעונות השנה. זה בדיוק בנקודת הזמן שתחלק את הרגע של שקיעת החמה עד עלות השחר, תחלק את הזמן הזה ל-12 חלקים, ובדיוק נקודת האמצע זה חצות הלילה. משתנה בין קיץ וחורף. הנקודת זמן של חצות הלילה היא בעצם נקודת זמן שמחברת בין שתי מידות אלוקיות הפוכות. החצי הראשון של הלילה זה גבורה. מתחיל לרדת הלילה, מתחיל להיות חושך, מתחיל להחשיך, זה צד של גבורה. מחצות הלילה עוברים לצד ההפוך, מתקדמים לאור, זה חסד. חצות ונקודת התפר, לאן צריך החצות? ומעל שניהם. כי מי שיכול לחבר בין הפכים, זה רק מי שנמצא מעל השניהם. אומר משה רבנו לפרות, תדע לך, מכת בכורות קשורה לחצות הלילה. במילים אחרות, היא קשורה לנקודה אלוקית כזו גבוהה, שהיא לא חסד והיא לא גבורה, היא מעל הכל, מעל סדר, מעל ההיגיון. ומכיוון שהיא מעל ההיגיון, פה היהודים עוברים אותך. מידת הדין לא יכולה לקטרג, למה? פה יש אבל כלל. יש כלל שאומר, שאם היהודי רוצה שיתגלה אליו האהבה האלוקית הגדולה הזו שיש איתה קשר פנימי ושום דבר לא פוגע בה, היהודים מצידו גם צריך לעשות משהו דומה. אם היהודים מצידו מראה שהוא קשור לבורא מעל ההיגיון, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני גם יואב אותך מעל ההיגיון. מה בא משה רבינו ליהודים? אחרי שהוא אמר לפרעה שזה יהיה בחצות הלילה, הוא בא ליהודים ואומר, אני עכשיו רוצה להגיד לכם מה אתם צריכים לעשות כדי לבטא שאתם קשורים לקדוש ברוך הוא בלי ולמעלה מהיגיון. ואם אתם תעשו את הפעולה הזו, היא פעולה קטנה, אבל היא פעולה שמעידה שכאן מסתובב יהודי שקשור לבורא במסירות נפש. ואם אתה תהיה קשור לבורא במסירות נפש, אז הוא גם כן יגלה אליך מסירות נפש, דהיינו, אהבה כזו גדולה שאתה תנצל ממכת בכורות, למרות שמידת הדין לכאורה צודקת, מה נשתנו אלו מאל? מה הפעולה שיהודי היה צריך לעשות? עשים דם. דם של מה? שתי סוגי דם. דם של ברית מילה, ודם של קורבן פתח. שתי הפעולות הללו, זה פעולות שמעל ההיגיון. קורבן פסח, במצרים משה רבינו בעצמו נותן הסבר לפרעה ואומר, למה אנחנו רוצים לצאת 3 ימים במדבר ושם אנחנו נזבח? פרעה אומר לו, בוא תעשה את זה כאן. מה אומר לו משה רבינו? אין, כי תועבת מצרים, אין נזבח לה, והסכלנו. משה רבינו אומר, זה לא הגיוני להביא קורבן פסח פה, חייבים לצאת שהמצרים לא יהרגו אותנו. מה בפועל היה בסופו של דבר? איפה הם הצטוו להביא את קורבן פסח? במצרים. 4 ימים לפני היציאה ממצרים, לקחו את השה, קשרו אותו לקרי המיטה, ושמעו עליו, וכל 4 ימים מסתובבים המצרים ורואים, שואלים מה קורה, אנחנו הולכים לשחוט את זה, עוד 4 ימים, יש לנו מצווה. זה היה תעוזה. תעוזה לא נורמלית לעמוד מול גוי, שאתה מכריז ואומר לו, עוד 4 ימים אני שוחט את האליל שלך. תנסו לעשות לגוי משהו כזה, זה הרי ממש תקנת נפש. תקנת נפשות. והיהודי הולך במסירות נפש. הוא לוקח אחר כך מאדם, ואומר לו משה רבינו, אתה תשים על המשקוף. במילים אחרות, אתה לא מתבייש במסירות נפש, אתה מכריז על המסירות, אתה שם אותו על המשקוף. דרך אגב, שמו את זה על המשקוף, לא מבחוץ, שמו את זה מבפנים. זאת אומרת, זה לא בגלל שהמשחית עבר וראה מבחוץ צבע אדום. זה לא היה צריך, זה היה שהפעולה הזו שהיהודי יפנים את העניין, אני שמתי את הדם כי אני בעל מסירות נפש. אותו דבר ברית מילה. ברית מילה זה גם כן פעולה שעושים לתינוק בן 8 ימים. זה דבר שהוא לא שאתה לוקח אותו ומסביר לו ומשכנע אותו ומגיע למסקנה שזה כדאי וטוב והוא ירוויח מזה, אומר טוב אני מוכן לעשות ברית מילה. ברית מילה זה בנוי על יסודות של למעלה מטעם הדת, על יסודות של מסירות נפש. אז הדם הזה נותן ליהודי את להיות כלי לזכות להינצל ממכת בכורות. מידת הדין צועקת, מה נשתנו אלו מאלו? עונה לה הקדוש ברוך הוא, נשתנו ועוד איך נשתנו אלו מאלו. אלו בעלי מסירות נפש ואלו אנשים שכל הזמן מחפשים אינטרסים ורווחים. וזה הקשר בין הזמן לבין הזמן של יציאת מצרים, חצות הלילה, הזמן של מכת בכורות, לבין אדם. עכשיו רואים פה עוד נקודה מעניינת. כתוב, בזכות מה יצאו עם ישראל ממצרים? מה באמת הזכויות שלהם? יש בפרקי דרבי אליעזר כתוב, נקרא את הלשון מה אומר רבי אליעזר, בפרקי דרבי אליעזר כתוב ככה, בני יעקב נמלים היו, בני יעקב מלו את בניהם, את בני בניהם, תאי שהיהודים נכנסו למצרים, הם המשיכו את המסורת של ברית מילה, והנחילם לחוק עולם, עד שעמד פרוע רשע וגזר גזירות קשות ומנע להם ברית מילה, וביום שיצאו ישראל ממצרים, נימולו כל העם, מקטון ועד גדול, שנאמר כי מולים היו, היו ישראל לוקחים דם ברית מילה, ונותנים על משקוף בתיהם דם ברית מילה ודם פסח, ונתמלא רחמים על ישראל, שנאמר, ואעבור עלייך, וארך מתבוססת בדמייך. בדמך לא כתיב, לא כתוב בדמך לשון יחיד, אלא בדמייך לשון רבים. בשני דמים, דם ברית מילה ודם פסח. ואומר לך, בדמייך חיי. רבי אליעזר אומר, ובכימה ראה כתוב שני פעמים בדמייך חיי, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, בזכות דם ברית מילה, ובזכות דם פסח, נגלו ישראל ממצרים. ובזכות דם ברית מילה, ובזכות דם פסח, אתם עתידים להיגאל בסוף מלכות רביעית. זאת אומרת שמה רואים פה בפרקי דרבי אליעזר? שבאמת המצווה הזו, היא הייתה הזכות שלהם לצאת ממצרים. מה כתוב במחילתא של רבי שמעון בר יוחאי? שם כתוב דבר אחר. לא נגלו ישראל ממצרים, אלא בשכר אמונה. שנאמר ויאמן העם. האמת, שזה לא מחלוקת. זה לא סתירה. כי שתיהם מדברים על אותו נקודה. מה זה אמונה? אמונה זה דבר שמעל ההיגיון. אמונה זה אומר אני בטל וקשור גם אם אני לא מבין. מה זה דם ברית מילה ודם פסח? אותו דבר. אני קשור גם אם אני לא מבין. אין כאן מחלוקת בין פרקי דרבי אליעזר למחילתא דרשב"י. שתיהם אומרים את אותו נקודה שעם ישראל קשור לקדוש ברוך הוא בקשר שמעל ההיגיון. והדבר הזה חייב להיות ברור וניכר לכל העולם כולו. עכשיו באה לסיום העניין נקודה מאוד מעניינת. קראנו בתחילת העניין שכתוב ויהי בחצי הלילה. נכון? ככה משה רבינו אמר כחצות הלילה, אחר כך בפועל כתוב ויהי בחצי הלילה כשהמכה התרחשה. בפועל זה היה בחצי. כי הקדוש ברוך הוא בהתראה כתוב כחצות. למה שמה הצגנני פרעה איתו. אבל כשזה קרה בפועל כתוב ויהי בחצי הלילה והשם יקע כל בכור. פה יש במכיל את הדבר מאוד מעניין. כתוב ככה. נקרא את הלשון. ויהי בחצי הלילה, למה נאמר? כפי שנאמר, ויום המשה כה אמר השם כחצות הלילה, אני יוצא וגומר, שאי אפשר לבשר ודם לעמוד על חצי של לילה. שואל כאן שאלה. איך אפשר להגדיר את הזמן של החצי? אתה עומד על השנייה של החצי, זה בכלל נקודת זמן? הרי כל נקודה, כל שנייה עד הרגע של החצות, לאן הוא שייך? לצד שלו. בשנייה הבאה, זה כבר שייך לחצי השני. אז נקודת החצי זה בכלל נקודת זמן שאתה יכול לנשום בה אפילו. אין נקודת זמן שאתה יכול לנשום בה. אין נקודת זמן שאתה יכול לעצור להגיד הנה החצי. אז איך שייך להגיד שבאי בחצי הלילה מתו כולם? או שהם מתו לכאורה, ככה נראה, או שהם מתו בחצי הראשון של הלילה, בסוף החצי הראשון. אולי היו כאלה שמתו בתחילת החצי השני. איך אפשר להגיד שבדיוק בחצי הלילה הם מתו? אומר במחילתא שתי פירושים. פירוש אחד הוא אומר, באמת שאי אפשר לבשר ודם לעמוד על חצי של הלילה. נברא גשמי באמת לא יכול לציין את נקודת הזמן של חצות הלילה ולומר, הנה, זה נקודת הזמן. אבל כאן יוצרו חלקו. אומר דבר מדהים. באותו לילה מה קרה? הקדוש ברוך הוא עצר את מהלך הזמן, וברגע שהסתיים החצי הראשון של הלילה, לא נכנס עדיין החצי השני. הזמן עצר מלכת, למשך, לא יודע, למשך דקה, שתיים, כמה זמן שזה לקח, ובאותו זמן שהזמן עתר מלכת, מה קרה? והשם ייקח כל בכור בארץ מצרים. זה הפירוש הראשון שהוא אומר, זאת אומרת, שהנברא גשמי באמת לא יכול לעצור את זה, אז הקדוש ברוך הוא עצר. דבר שני אומר, רבי יהודה בן בתירא אומר, היודע שאותיו ועונותיו הוא חלקו. רבי יהודה בן בתירא אומר, לא, הקדוש ברוך הוא לא עצר את נקודת הזמן. נקודת הזמן של החצי, אתה לא יכול לעצור אותה, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא הרי כביכול יודע לדבר על הנקודת זמן האמצע. וכולם מתו באותו, זה אפילו לא שנייה, זה באותו נקודת זמן שאי אפשר אפילו,
לא יכול להיות שנייה, כי
שנייה חייבת או לפה או לשם, זה נקודת זמן שאין לה זמן. באותו נקודת זמן, יש כאן שתי פירושים מה קרה. האם הזמן עצר מלכת כדי שהלילה פשוט יחלק לשניים, או שהזמן לא עצר מלכת, אבל כולם מתו בנקודת זמן כזו שאין לה זמן, וזה באותו חצי מתו. מה ההבדל, אומר הרבי, במשמעות העמוקה יותר בין שני הפירושים? אם נגיד שהזמן עצר מלכת, אז בעצם יכלו למדוד את זה. יכלו פשוט...
אפשר לבד לחשוב על זמן עצר מלכת. זה לא שייך לבטר לבטר.
למה
אותו לילה לא היה 12 שעות, היה 12 שעות ועוד 3 דקות ועוד 2 דקות ועוד דקה, לא יודע, זה היה דקת זמן שהיא באמת לא שייכת לא לפה ולא לשם, כי באופן רגיל אי אפשר לחתוך את הלילה לשתיים. פה הקדוש ברוך הוא חתך את הלילה לשתיים, אומר 6 שעות נגמרו.
למה זה בסדר? כוח השם בכל הסתבר לגבי הנבראים,
גם הנבראים יכלו למדוד באופן תיאורטי, למדוד ולומר, אנחנו יודעים שהלילה הזה היה צריך לקחת מהזמן של השקיעה עד הזמן של עלות השחר כך וכך זמן, והנה אם היינו מודדים היינו רואים שהלילה הזה משום מה לקח עוד 3 דקות, לקח את הזמן. לפי ההסבר השני באמת לא יכלו למדוד את זה בשום מדידה. מה זה משנה? מה הרעיון שמסתתר מאחורי המחלוקת הזו? רעיון מאוד מעניין. האם ההתגלות האלוקית הגדולה ביותר שהייתה באמת במכת בכור, זו הייתה התגלות אלוקית לא רגילה. למה זו הייתה התגלות לא רגילה? זו התגלות אלוקית שמראה אהבה כזו גדולה לעם ישראל. ומצד שני, מכה כל כך קשה על המצרים. האם ההתגלות האלוקית הזו נשארה, הנס הגדול הזה, נשאר מעל הטבע, או שהטבע קלט אותו? האם הטבע נהיה כלי והטבע יכל להצביע ולומר, הנה, פה בנקודת זמן הזו אני מרגישה שפה קרה משהו, או שזה היה כל כך מרומם שהטבע בכלל לא היה כלי אליו? זה שתי האפשרויות. הרבי אומר שהרי אילו ואילו דברי אלוקים חיים, אז צריך לחבר בין שניהם, שהדבר הכי גדול שמעל הטבע בסופו של דבר ירד לטבע. וזה בעצם כל החידוש שהקדוש ברוך הוא רוצה, שיהודי שנמצא, אני אסביר את זה באותיות פשוטות, שיהודי נמצא באיזו התרגשות גדולה, ברוממות גדולה, באמונה גדולה, בהתחברות שמעל הטבע ומעל השכל, הוא לא יכול להגיד, אני קשור בהתקשרות ככה מרוממת, יש לי אבל רואים את זה, אפשר למדוד את זה, אפשר להכיר עליך, אפשר לראות על החיי היום יום שלך שהשתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שהדברים ירדו לתוך גדרי הטבע, שההתקשרות של יהודי לקדוש ברוך הוא, שקוראים לזה בזכות האמונה, או בזכות דם פסח ודם מילה, שזה לא יישאר איזה דבר ארטילאי, ככה אופף וחופף ומקיף. הקדוש ברוך הוא רוצה, כמו שכתוב, יוצרו חלקו. מה זה יוצרו חלקו? הקדוש ברוך הוא חילק את אותו לילה שיוכלו למשש את העניין באופן טבעי, פשוט על השעון, ולומר קרה כאן משהו שהטבע מסכים, מודה וקולט את הנס הגדול שהתרחש פה. זה בעצם העוצמה שהייתה באותו לילה, וככה באמת ייראה העולם בזמן הגאולה, בזמן הגאולה העתידה. מה ייראה העולם בזמן הגאולה העתידה? מצד אחד יהיו ניסים כאלה גדולים, איך כתוב, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. זה היה... זה יהיה התגלות אלוקית שמעל ההיגיון ומעל הטבע, אבל יוכלו להרגיש את זה ביום יום. זה לא כמו שאדם אומר, הרגשתי כזה קדושה מרוממת בסיטואציה מסוימת וזה נעלם לי, אני רק מתגעגע לרגעים העילאים, או קמתי בלילה מאיזה חלום נפלא שמאוד ומאוד נהניתי באותו רגע כשחוויתי את החוויה הרוחנית הגדולה, אבל הכל ברח ונעלם, אני רק מתרפק על הזיכרונות של ההנאה. אומרים לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שאת ההרגשה המרוממת הזו יוכלו למשש את זה בידיים, יוכלו לראות את זה בעיניים, יוכלו להגיד זה קורה בזמן הזה, במקום הזה, בחיי היום יום. זה נקרא שמכת בכורות הייתה בחצות, בחצות בנקודת זמן שיוצרו חלקו שהקדוש ברוך הוא פשוט חילק והרה. כי לראות את נקודת הזמן הזה זה באמת לא הגיוני, זה לא קיים, לא שייך, הרי בשר ודם לא יכול לעמוד על חציו של לילה. ובאותו לילה כשיוצרו חלקו, אז בשר ודם גם יכל לעמוד על חציו של לילה. אדם נברא יכול למדוד מתי זה חצות הלילה? בדרך כלל לא שייך. אין זמן כזה בשעון של חצות. כי כשהמחוג מגיע בנקודת האפס למספר 12, אז לפני שהוא הגיע למספר 12 הוא שייך לחצי הראשון. ברגע בשנייה שהוא טיפה זז ועובר לאחר מכן הוא כבר שייך לחצי השני. יש לך איזה נקודת זמן שאתה יכול להגיד זה האמצע, זה לא פה ולא שם. אין נקודת זמן כזו. אבל פה באותו לילה של חצות לילה הקדוש ברוך הוא הראה בצורה מוחשית את נקודת הזמן הזה. הוא עצר ואומר, הנה, תראו באופן מוחשי, זה החצי הזה, זה החצי הזה. הוא הראה כאן דבר לא נורמלי, כי כל המכה הייתה לא נורמלית. כי על פי הנורמה, היהודים היו צריכים ללקוט יחד עם המצרים. כי מידת הדין צודקת, מה השתנו אלו מאלו. קרה כאן משהו לא נורמלי, המצרים לוקים, היהודים לא. למה קרה כאן משהו לא נורמלי? כי היהודים התנהגו לא נורמלי. מה פה שהיהודים התנהגו לא נורמלי? יש להם אמונה. הם שוחטים קורבן פסח, עושים ברית מילה, זה נורמלי? זה לא נורמלי? שום היגיון אין בזה. כשהיהודי עושה דבר לא נורמלי, הקדוש ברוך הוא מגלה לו אהבה לא נורמלית, ורואים את זה גם בנקודת זמן לא נורמלית. לא נורמלית במובן החיובי, לא על פי הנורמה. הקדוש ברוך הוא הראה כאן חיבור כזה מעניין, שילוב נפלא של רוממות מהטבע, אבל ראו את זה בטבע. וזה ההכנה המתאימה, כמו שאמרתי קודם, לזמן של הגאולה העתידה, שזה בדיוק יהיה מה שיהיה בגאולה העתידה, כמו שמופיע בחסידות, שהרי כתוב שכל ההפלאה והחידוש של הגאולה העתידה, שהדברים יהיו בגשמיות העולם. בכלל מתן תורה היה כדי להוריד את הדברים לגשמיות, וזה לא יישאר כמו שהיה אצל האבות ברוחניות. ומדור לדור השלבים הולכים ומתקדמים, שהדברים יהיו ניכרים בגשמיות העולם. וזה היה שלב מכריע ומעניין, מכת בכורות, לבטא את העניין העוצמתי והגדול הזה, כמו ש...